אנחנו באיוב ב'
במענה,
סליחה, למענה הראשון, כן.
איפשהו פה, חמל רזי.
כן, יש, תודה רבה. כן, יש לי, יש לי. טוב.
היינו באמצע המשפט בעצם.
כן. אז... הוא אומר, ובזה הרחיב ויכוחו להחליט, כאשר הזכיר המורה בשם חכם אל רזי, שדעתו שערה במציאות הוא יותר מנתו. שאתה כשתקיש בין מנוחת האדם ועינוגו בעת מנוחתו, עם מה שיקראו מן המחובים והחבלים הקשים והדאגות והצרות, תמצא במציאות האדם נקמה ממנו ורעה גדולה לו. כן? החיים של האדם, כשאתה תשווה כמה צער, כמה קושי יש לאדם מול המנוחה, אתה תמצא שיש נקמה גדולה, רעה גדולה לאיש. והחכם הזה רצה לאמת זה הדעת במנותו אילו הרעות אחת אחת. ויאמרו רוב האומות בחידותיהם ושיריהם כמין הפלא שימצא בזמן דבר טוב. החיים כל כך קשים, זה בכלל מפליא שאפשר למצוא משהו טוב בחיים האלה.
טוב, אמנם...
מה?
אומות העולם זה רמה אחת מעל. למרות שגם היהודים סובלים מאוד. חיים בעולם של שקל, אז אני חושב ש... אני לא יודע, יש לי זכות גדול על המושג המשקי. על המוות ועל החיים ועל ה... אשתי מאוד אופטימית.
ברוך השם, זה מאזן.
לא, היא משחקת אותה אופטימית. זה לא שהיא באמת אופטימית, שהיא האופטימית האמיתי, זה מה אני מסתכל על יום אותו. אשתי לא אוהבת שמסתכל על יום אותי כל הזמן. תמיד אומר לה עוד מעט, עוד זה, חיים קצרים, ומאוד קשה להם זה מצד אחד. מצד שני, זה דבר מאוד מהותי בשבילי. הדברים האלה זה מאוד חשוב. באדם צריך לדעת איפה הוא נמצא, באיזה מקום הוא עומד, גם בחיים שלו. אני, בתור אדם חינוי, תמיד הייתי אומר כמה טוב לי ולא חסר לי שום דבר. זה לא נכון. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. סליחה שאני אומר את זה, החיים הם קשים, סובלים בהם הרבה, וזה כל אחד, אין כל אחד. זה יש להבדיל, יש אלפי הבדלות, יש את נסיך השקימוני. אם שמעת על הבודה, שמעת את השם הזה?
בודה, כן.
כן, הבודה היה נמד כנסיך מאוד עשיר, שלא היה חסר לו שום דבר. והוא עזר את הכל. מהסיבה הזאת הוא עזר את הכל. הוא עזר את הכל כי הוא הבין משהו היה, משהו לא יסדר לו, משהו מאחור, משהו נקרא בבקגראונד, אתה יודע, בסקרין צייבר, משהו לא יסדר לו. תמיד הרגיש שמשהו לא בסדר. והמשהו הזה, רוב האנשים, הם כל הזמן אצלם ברקע והם כל הזמן מתעלמים מזה. אבל האמת היא שכל הזמן יש הרגשה בעולם הזה, כל הזמן קשה לנו, כל הזמן סובלים, כל הזמן אנחנו צריכים לדאוג. תחשוב שבכלל רוב החיים שלך, אתה דואג לגוף שלך.
אני לא רואה את זה בכלל. אני חושב שיש אפשרות, לא. יש אפשרות לחיות ככה. אני חושב ש...
זה החיים. זה החיים. כמה זמן ביום אתה רוצה אחרי הפרנסה שלך?
זה לא נכון.
זה כן נכון. כמה זמן אתה צריך להתקלח ולהכיל את עצמך ולבדוק לעצמך ולסוע ממקום למקום.
תראה, זה מה שרציתי לומר שפה...
אני אגיד לך מה, אתה יודע מה הבא שלנו? שאנחנו התרגלנו למציאות חיים העלובה הזאת ואנחנו רואים בזה, אנחנו הפכנו את זה אידיאל. כלומר, זה מובן מאליו כבר, זה דבר... לכן את לא חיים, זה דבר טוב. אבל החיים לא כאלה. בגן עדן לא היו לא חיים כאלה. ומי שהיה שם, הנשמה שלך באה משם, לא יכולה לשכוח את זה. כתוב גם יותר מזה, הוא אומר, זה כמו הנשמה, זה כמו בת מלך שהתחתנה עם אני.
יפה.
וכל הדברים הטובים שנותנים בעולם, זה...
זה בדיוק השאלה, איך בן אדם חי את החיים שלו. אני מסכים לך.
זה היה מה, אני אגיד לך דבר מאוד חריץ, זה נכון גם לגבי התורה שלנו.
מסכים.
זהו.
או, אבל רגע. רגע. בואו נסתכל רגע לא עלינו. בואו נסתכל רגע על העולם. אתה תסכים איתי שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, ברא את העולם לצייר את האדם?
לצייר את האדם? לא.
אז רגע, יש אפשרות של חיים פה עלי אדמות שהם לא שצר? משה רבנו, כל יום היה יום שצר או יום של עונג? מה היה, איך היה החיים של משה רבנו? בוא נתחיל שם.
שאלה טובה.
אז אני חושב שה...
אני חושב שמשה רבנו עד גיל 80, כל החיים היה בבריחה, בסבל, ובתהיות ושאלות וחיפוש.
כן? למה אתה חושב ככה?
ככה. קודם כל, מה זה ואצל לחב, לחב, ואצל לחב לראות, לבדוק.
כן, כן, מה לראות? מה לראות? מה אומרים המפרשים? אתה קוטע את רש"י? לא, לא, זה לא מה שרש"י אומר, סליחה, זה לא מה שכתוב. ויצא אל אחיו, מה שאומר, אל אחיו נתן עיניו ודעתו לסבל שלהם, האכפתיות, לא לחפש, רש"י בכלל לא אומר לחפש, הוא יודע שהם סובלים, הוא יצא לדרוש בשלומם, אכפת לו. אני חושב שפה זה הנקודה המהותית. אם האדם חי את החיים, והמגמה שלו בחיים זה הגשמיות, וגם הלימוד תורה יכול להיות גשמי. גם הלימוד תורה יכול להיות אנוכי. אני, כשאני שאלתי את רבותיי, לפני שהתחתנתי על העצות, אז אחד מהעצות שהם אמרו לי, זה שהמסירות נפש של האישה, זהה למסירות נפש של הבעל. דורות קדומים שהיו לומדים לשם שמיים, אז לנשותיהם היה מסור נפש לשם שמיים לתורה. הדור שלנו שכל הלימוד הוא עליי, אני, גם בלימוד תורה יש את האני שבתורה, האני כל כך בולט, האישה רואה שהאני שבתורה זה הדגש שלנו, ומילא בשבילך אני לא יכולה למסור את הנפש, בשביל הקדוש ברוך הוא כן. הרמת מסור נפש שלהם ירדה כי הרמה שלנו בתורה ירדה. מסכים. מסכים איתך, גם בתורה יש, יכול להיות אנוכיות אדירה, מסכים. וכאילו בקיום התורה, אפילו של בן תורה, אפילו שמי שהיה אני כל החיים שלו משקיע לתורה, מסכים. יחד עם זה, עם כל זה, אני חושב שהשאלה היא, איזו אשר שמח בחלקו, איזו אשר שמח באושרו, יש אושר בעולם הזה, ויש גם אושר לא רק עם עין, יש אושר עם א', ואושר אמיתי, אתה אומר כל הזמן יש משהו בתוך האדם שחסר לו, מסכים. חוץ מכשהאדם בדרך הנכונה.
אני מסכים אותך, אנחנו לא חולקים על זה שיש עושר, אנחנו לא חולקים. אנחנו רק חולקים פה, זה לא משהו, הוא לא מדבר על העושר עצמו, הוא אומר על זה שהרע במציאות הוא יותר מן הטוב, הכוונה באופן כמותי לפילטי. זאת אומרת, ההתמודדות בחיים, אם ניקח, עכשיו התמודדתי עם קילו רע, אחרי זה עם קילו טוב, אם תיקח ותשקול את זה בסוף היום, התמודדתי עם יותר קילו יותר רע.
מסכים? מדרש תנחום אומר כמוך.
זה מה שכתוב פה.
מסכים? המדרש תנחום אומר את זה בלשון שאין השמחה ממתנת לאדם. המדרש תנחום על אלישבע.
הנה, הבן
הזה
הוא
המדרש גם. בסדר? אמן. אין ספק שהחיים הם חיים של התמודדות. השאלה אבל האם הם חיים שצער. זה שהחיים הם חיים של התמודדות זה לא אומר שזה צער. ההתמודדות יכולה להיות מתוך שמחה. אתה מכיר את הסיפור על החפץ חיים?
ההתמודדות יכולה להיות מתוך שמחה.
ואז זה יכול להיות חיים של אושר.
בסדר, אבל תזכור גם שזה לא הטבע שלנו. השמחה זה לא בטבע שלנו. הצער הוא בטבע שלנו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא בחרת בחיים, כי הבחירה הטבעית הייתה במוות. אני יודע שרוב האנשים היום, מדבר איתך על 99.99998 מהאנשים, בעולם הזה לא מאושרים, לא יעזור כלום.
מסכים. בסדר, אבל זה נובע מהנקודה שאתה הזכרת קודם, מהשאלה, מהבת מלך.
לא משנה, אני רק אומר לך שהם פה, עכשיו מה שהוא כותב פה, זה מתוך שיפוט של המציאות.
אבל זה, אוקיי, אז פה ההפרש שמיים וארץ. האם זה הבחירה של האדם שהוא בצער, או זה המציאות ששם אותו בצער? אני מסכים איתך שבן אדם שבבית חולים במחלקה אונקולוגית, זה לא הבחירה שלו, זה בן אדם בצער.
לא משנה, גם הבן אדם, ברור שם, לכאורה, הרי אם הקדוש ברוך הוא מצווה על לשמוח ולהיות בשמחה, אתה היית בוחר בדבר השני. נודה על האמת.
לא חושב ככה.
כולם זה ככה. כל מי שלא מצווה, בוחר בצער.
לא.
בודדים, בוחרים בשמחה, הם...
אתה רואה שמשה רבנו לא היה ככה.
אבל משה רבנו זה אחד. יש בעולם שבעה
מיליארד
חבר'ה. בסדר. זה? חשוב לזכור את זה. אני לא אומר שהן חורגים מן המציאות, שהן חורגים מן הכלל, אבל הם מעידים על הכלל. זה מה שהוא אומר, זה כל מה שהוא אומר.
לא, אני, זה גוף הנקודה.
הוא אומר שאתה תקים בין מנוחת אדם ועונגו בין מנוחתו, עם מה שיתרו מנוחם ולכל מיני קשים והדאגות והצרות, תמצא במציאות האדם נקמה ממנו ורק גדולה לו.
אז אני אומר שעצם האמרה הזו, השאלה היא איך אתה מודד משהו. מה בחיים האלה הם רע לאדם? רע לבן אדם כשהוא קשה לו בפרנסה, רע לבן אדם שקשה לו והוא צריך לעמול, זה רע? לא בהכרח. השאלה היא איך אתה מגדיר מה זה רע ומה זה טוב. זה מאוד מאוד משנה פה, איך אתה מגדיר את הדברים. מה נחשב רע? זאת אומרת, מה רע? חוץ מחולי בגוף, שבן אדם ממש בסבל.
אנחנו יודעים מה זה, טוב שלא במידתו.
לא הכרתי את האמרה הזאת, לא הכרתי. טוב.
זה הכפי דבש, זה טעים.
דבש מצאת, אכול דייק.
בדיוק, זה העניין. אם אתה תורם טיפה על הטעים, אבל אחרי חזיתים טעים, אחרי חופך הבטן. זה בדיוק העניין. אז לכאורה זה דבר טוב היה בהתחלה. אלא כשזה לא במידתו, זה נופך לרע.
שומע, שומע.
זה גם עניין, אגב, עניין של התורה. שאם אתה הולך בשביל האמצע, כל הזמן תיקון המידות, זה כל העניין של התורה, תיקון המידות. זאת אומרת, שתעשה את הדבר במידה הנכונה, שתלמד כל דבר במידתו הנכונה. וכל החיים זה מלחמה, כל החיים אתה רוצה. אני אומר שאני בחמש שנים, ככה זה 8 שנים, אני כל הזמן נלחם, כמעט לא תוצאות. אני לא אומר שאני לא מתקדם, זה לא רציני. מה שאני התקדמתי בחיים הרבה מאוד, אני מסתכל אחורה כשהייתי פעם, איזה שני היום, זה הרבה מאוד. אבל מצד שני, אני מסתכל קדימה, לא עברתי כלום. מבין מה אני אומר?
אני מבין, אבל אני לא בטוח שאדם נמדד מול האמצע של... אתה מסתכל על זה כמדד עולמי. והגר"א מדגיש במשלי שיש את האורך ויש את הדרך. לא לכל אדם יש את אותו שביל האמצע בעבודת השם. אנחנו לא כולנו חותרים לבדיוק אותו דבר. לא. אוקיי.
נכון, בסדר. אבל ההדרכה היא כללית.
לא.
לא, ההדרכה של התורה היא כללית, לא יעזור לך כלום. אבל יש לך, כל אחד יש לך, ההשגחה הפרטית שלו.
אני לא מסכים איתך. גם לא בהדרכה של התורה.
ההדרכה של התורה אומרת לך, לסתם דוגמה, לא משנה.
יש אחד שמשכיח
את היום. שמחת בחגיך.
כן.
זה הדרכה כללית.
או, זו דוגמה מאוד טובה. איך ושמחת בחגיך? מה הלכה אומרת לך?
לגמור, ההדרכה הכללית היא זהה לכולם.
בהתאם למה שמתאים.
מתוך מי שאתה, מתוך התכונות האישיות שלך, אתה תבין מה שתבין.
לא, זה לא. זה לא. יש אדם שאוהב בשר ויש אדם שאוהב דגים. יש אדם שאוהב ממתקים ויש אדם שאוהב מלוכים. ושמחת בחגיך, זו דווקא דוגמה מאוד יפה. אתה אמרת, ושמחת, אתה.
לא, זה מתפרץ. אני אומר שההדרכה הכללית היא זהה. פשוט שכל אחד ייקח את זה למקום אחר. אבל הדרכה הכללית היא כללית לכל הבני אדם.
זה איפה שתורה שבעל פה נכנס. זה לא נכון. הגר"א דווקא את הנקודה הזו בא לשלול. הגר"א במשלי כותב שזה היה התפקיד של הנביא. לעזור לכל אחד עם הדרך שלו בעבודת השם, הדרך הפרטית שלו. האדם היה בא לנביא?
אז זה הנביא, אבל התורה היא לא כזאת.
אוקיי, אז תורה שבעל פה היא כן כזאת. זה אנשים. לא, אז אני אומר לך שגם בתורה שבעל פה המסורת שלי בהלכה, זה שלפני שאתה פוסק את השאלה, אתה צריך לפסוק את האדם. בן אדם בא בשאלה, אוקיי, אז זה כן הדרך הפרטית. יש.
נכון, באיזשהו מקום.
כי מן הפלא שימצא בזמן דבר טוב, אמנם ראותיו רבות ומתמידות. טוב, זה הכל ציטוט בינתיים. הרמב״ם מצטט את החכם אלרזי. ובזה יתאמץ גם כן איוב בויכוחו. וכל שכן שתתחזק השאלה, גם אם יכחיש האדם זאת ויאמר, כי בהצלחתו אורו עיניו מנועם הזמן, ואיתם מצוף דבשו, ויבקש חיים ואורך ימים עולם ועד. כן? גם אם בן אדם יאמר, בעצם מה, החיים האלה נהדרים. איזה יופי, הלוואי והייתי יכול להמשיך לחיות. על כל פנים תעמוד השאלה, למה הביאו אל המציאות? השאלה המקורית, רגע, למה בכלל שם אותך פה? ולמה יתנו חיים לגבר המחכה למוות? מה העניין? בסוף אתה הולך למות. מה העניין בחיים האלה? זה נראה סתם, סתם. גם אם תאמר שהחיים הם טובים. ויותר נראה את הפוכות הזמן, כי הכרעה זה מבקש, שנמצא איש אשר כל ימיו מרוב עוניו ורישו מתהווה אל המוות ודורש אחריו. הוא אומר, כשרואים איך האדם צריך להתמודד בחיים האלה, זה יותר נראה שבאמת הוא רוצה למות, והכוכבים ייתנו לו חיים. כמו שאתה אמרת, החיים נקפים עלינו בעל כוחת החי, ופתאום ימצא מטמון גדול ואושר רב, ואז הלא הוא מבקש לחיות ולראות טוב, ואז יגיעו המוות. כן? כשסוף סוף, יכול להיות מציאות שסוף סוף טוב לו, ואז הוא מת. זה מבואר, כי הנהגת האדם נתונה תחת משטר המערכה, והוראתה עם טוב ועם רע. ומזה מבואר גם כן, שאין האדם שליט וחופשי במעשיו, והבחירה וההשתדלות לא יועילו כל מאומה, כי מעשיו הפרטיים קצובים לפי הוראת ומסיבת המערכת, ואין לו יכול להרע או להיטיב בלאדם. הכל כבר קבוע בכוכבים. אז ממילא לא משנה מה אתה תנסה לעשות. האם תהיה שמח או עצוב, לא בידיים שלך, לא בשליטה שלך. והראיה הכוללת לזה הביא מן המקרה אשר קראו, כי אחרי שיחזיק את עצמו צדיק גמור, עד שלא היה יכול לתלות שהרעה הבא עליו, הייתה השגחית לעונש על רוע מפעלו, וגם לא יכול לתלותה במקרה גמור, כי ממה שנאבד רכושו שלא בדרך הטבע, כי בשעת באו עליו סיבות מתחלפות, רוח אש ומחנה אויב, והכל פתאום הוא בפעם אחת, זה מורה שמן השמיים נלחמו בו, ובהכרח שבא מצד חיוב המערכת, שנגזר עליו שברגע הזאת, תחת מסיבות יתהפך, וגם היה לו ראיה לזה, ממה שליבו היה מפחד תמיד מן הרעה העתידה, כאילו ליבו ניבה שמערכתו רעה ומעוטד לאיבדון. אז הוא אומר, כנראה שאין לית דין ולית דיין. הכל נתון למערכות. הרי בבת אחת יצאו נגדי, בואו רק נסיים את הפרק. והנה בכל ההנחות האלה שניח החליט שהשם יודע את כל הנעשה בעולם השפל. רגע, כי אי אפשר לייחס אל השם חסרון ידיעה, ושאי אפשר לומר שיצא עוול מאיתו, רק שהעוול הזה בא מפת המערכת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מתערב בעולם, עוד שנייה, יש הקדוש ברוך הוא השאיר את העולם לטבע. אז אם לפי הטבע בינם הולך להיות חולה, הולך להיות חולה, לא קשור. הקדוש ברוך הוא לא מתערב, ושאין עוול מהשם מבחינת הגמול והעונש. כי אין אדם חופשי במעשה, והוא מוכרח עליהם, אז במילא אי אפשר גם לשלם לו לגמול ועונש. וכל זה יתפרות וראיות אצלו, וויכוחיו הבאים אחת אחת. אז הטענה של איוב, וזה פה שחלק מהפרשים אומרים, איוב בעצם טען, אני סך כל מצדיק את הקדוש ברוך הוא. הרי קרה לי עוול, אני אומר, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, אז אני מייחס את זה למערכות, הקדוש ברוך הוא לא בעולם. הרעה כל כך גדולה בעולם, יותר גדולה מהטובה, כנראה שהקדוש ברוך הוא לא מתערב, וכנראה שלא מועיל להיות אדם טוב, לא מזיק להיות אדם רע, זה הכל תלוי במערכות.